Iku. ובכן, דבר משודה הוא שאנחנו מתחילים את השנה בספר שלמדנו אותו במהלך השנה שעברה, ומצד התכנון היינו באמת צריכים לסיים את ספר שמונה פרקים בסוף חודש, בתחילת חודש אב, ואז היינו צריכים להתחיל בלימוד אחר. אבל מהוראות השעה היו מה שהיו, ולכן נשאר לנו ללמוד קצת, כך שבחודש אלול אנחנו נעסוק עדיין בספר שמונה פרקים, ובעזרת השם יתברך בזמן חורף נעסוק בלימוד אחר. אמנם קצת קשה הלימוד, משום שהלימוד דורש הרבה אור, ומאז הזמן שעבר יש פחות אור בעולם. יש פחות אור בעולם, כי יש פחות יישובים יהודים בארץ ישראל. כשיש פחות יישוב יהודי, יש פחות אור. ואז מלא השכל שלנו נאטם ומתמתם, ולכן קשה לנו יותר להבין. אבל אנחנו נשתדל בכל זאת להרבות אורה, כי הרי בשביל זה באנו לעולם. ובכן, אנחנו בספר שמונה פרקים בפרק שמיני. במהדורת מוסד הרב קוק אנחנו בעמוד רשתת. עמוד רשתת. זה במהדורה האבה, לא בחוברת. אז מי שיש לו המהדורה האבה, זה בעמוד רשתת. באמצע הפסקה המתחילה באוכבר הרחיבו בזה העניין. הנושא של הפרק השמיני הוא, כזכור, הבחירה החופשית. אין, האדם, כך מלמד אותנו הרמב״ם, חופשי במעשיו. הוא עושה בעצם מה שהוא רוצה. בכל התחום של הטוב והרע. כן? זה חידוש עצום, אבל אמיתי. זאת אומרת, אמנם זה מנוגד לכל המקובל אצל רוב בני האדם, ובמיוחד ברובו המכריע של העולם המערבי, אבל הרמב״ם הוא גיבור גדול, והוא מאמין שהאדם הוא באמת בן חורין. ולכן כאשר האדם עושה את הטוב, הוא עשה את הטוב מבחירתו החופשית לגמרי, ואם הוא עשה את הרע, הוא עשה את הרע מתוך בחירתו החופשית לגמרי, ללא ששום דבר יכריח אותו. וזה הרחבנו הרבה, הבאנו גם את השאלות ששאלו על זה, כמה שואלים, את העמדה של המוסלמים, את העמדה של הפילוסופים בנושא הזה, הבינו את כל הדעות שהובאו בנושא הזה, כל הניסיונות שיש להגיד שהאדם איננו בן חורין. והניסיון הזה הוא ניסיון גדול מאוד, כי רוב בני האדם אינם רוצים להיות בני חורין. הם מפחדים מזה, ואפשר להבין. כי אם אני בן חורין על מעשיי, אז האחריות היא כל כולה שלי. ורוב בני האדם מפחדים מן האחריות. מובן? רוצים לפרוק מעליהם את האחריות, ומוכנים בגלל זה לאבד הרבה דברים טובים. וחבל שבני האדם אינם מבינים שהאחריות היא הדבר הכיף ביותר שיש בחיים. זה הכיף של החיים באמת. מדוע? כי אם אני הצלחתי, זה הצלחה שלי. ואם אני נכשלתי, זה הכישלון שלי. ואם אני נדפקתי, זה הדפקט שלי. זאת אומרת, זה חשוב שהפשלות תהיינה פשלות שלי. לפחות זה שלי. אני עשיתי לעצמי את זה. לפחות הצלחתי. זה שלי, לא של מישהו אחר. לא שמישהו הכריח אותי. אני עשיתי את הרע הזה. זה הכיף של החיים. לא. אני רק פשוט רוצה לשכנע את בני האדם לקבל באהבה את חירותם. כי רוב בני האדם אינם מקבלים באהבה את חירותם. הם אומרים, מה אתה רוצה? לא הייתה לי ברירה, ככה זה. אבל אז יוצא שבעצם אתה לא חי. אתה בורג במכונה. כן? לימדו אותך, כך לימדו אותך בקורס קצינים, שמה שאתה, אתה בעצם רק זרוע מבצעת של איזושהי ישות בלתי נתפסת, אלוהית כמעט, שהיא המערכת. מכיר את זה? כן. אז זה ברור שגם אם האדם יספר לעצמו שהוא רק בורג בתוך המערכת, החירות כפויה עליו. ולכן מלא גם האחריות היא שלו. בסדר? זה דבר חשוב לדעת. לכן שלא יספר אני עושה את הרע ובוכה, אלא אם הוא חושב שמה שהוא עושה זה רע, שלא יעשה. אז מה, אז יזרקו אותי מהקורס? נכון, מה יזרקו אותך מהקורס? יש אנשים מוכנים לאבד את הבית שלהם, אז אתה תאבד את הקריירה הצבאית שלך. נו, מה כבר קרה? הלאה. לפחות אתה הצלת את הפרצוף המוסרי של המדינה. לא יודע למה אני אדבר על זה, ככה בעלי. טוב, ובכן, ודאי שלא צריך לחבק את הרע, כן? אתה, מישהו בא לעשות לך רע ואתה מחבק אותו. תגיד, אתה נורמלי? אם הרי שאתה מחבק אותו, אז אתה אומר לו, תראה, מה שאתה עושה זה לא כל כך רע סך הכל. אני עדיין יכול לאהוב אותך, אני יכול עדיין לחבק איתך. המסר החינוכי הוא הרסני. במקום להטיב עם אותו אדם שעושה את הפשע הזה, אתה בעצם מרדים אותו גם כן. נורא והיום. טוב. אז ברוך השם שלא עשה אותנו מהמחבקים. ובכן, אני חוזר עכשיו לנושא של הבחירה החופשית. אז פה נשאלת השאלה, הרמב״ם מתמודד פה עם שאלה ששואלים, השואלים, יש מאמר של חז"ל שאומרים שהכל בידי הקדוש ברוך הוא. האמת היא, לא צריך גם מאמר של חז"ל, זה גם ההיגיון הפשוט. הכל בידיו של הקדוש ברוך הוא. אז אם הכל בידיו של הקדוש ברוך הוא, איך אתה אומר שיש לי בחירה חופשית? אומר הרמב״ם, גם הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לך בחירה חופשית. כן, זה כמו השאלה ששאלו פעם את הצמח צדק. מי זה הצמח צדק? מי זה הצמח צדק? אל תחמק. זה האדמו"ר השלישי של חב"ד. בסדר? האדמו"ר השלישי של חב"ד, קראו לו הרב מנחם מנדל מלובביץ', כמו הרבי השביעי. זה שהיה האחרון של חב"ד, אז גם השלישי קראו לו מנחם מנדל, קראו לו הצמח צדק. אז פעם שאלו, הוא היה אדם מאוד בקי בפילוסופיה, דווקא האדמו"ר השלישי. היה מפולפל מאוד. פעם אחד המשכילים שאל אותו, את השאלה המפורסמת של התיכוניסט, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? זו שאלה ששאל אחד המשכילים לפני שזה עבר אל התיכוניסטים. ענה לו הצמח צדק, בוודאי שהוא יכול לעשות אבן כזאת. לא רק שהוא יכול, הוא גם עשה אבן כזאת. זה הבחירה החופשית. והיה שהוא ברא את האדם חופשי, הוא ברא אבן שהוא לא יכול להרים אותה. זה הגדלות של היכולת האלוהית שהוא יכול אפילו להגביל את יכולתו. אז גם פה הרמב״ם אומר את זה, אני קורא כאן במהדורה של מוסד הרב קוק, חמש שורות לפני סוף העמוד, לפני סוף עמוד רשתת. וכלל הדבר שנאמין בו הוא, כי כמו שרצה השם יתברך שיהיה אדם ניצב הקומה ריחה וחזה בעל אצבעות. כן? אגב, אתם מבינים שמי שהוא לא ניצב קומה ריחה וחזה הוא בעל אצבעות, הוא לא בן אדם. כן? זה הגדרה יפה, לא? לאדם. הוא ניצב הקומה ריחה וחזה בעל אצבעות. מה? גם גורילה עושה את זה. נכון. גם הגורילה מוסיפה דפיקות על החזה, עם צרחות. נכון? גם האדם מסוגל לעשות את זה. הרמב״ם לא אמר שרק האדם הוא כזה. אבל הוא אומר שהאדם הוא כזה. אגב, הוא לא אמר שזה הגדרה של האדם. יכולת להגיד שהאדם זה מי שמסוגל לנקב כרטיס באוטובוס. זה גם, אבל זה לא הגדרה של האדם. לכן אומר הרמב״ם, כי כמו שרצה השם יתברך שיהיה אדם ניצב הקומה ריחה וחזה בעלי צבאות, כן רצה שיתנועע וינוח מעצמו ויעשה פעולות בבחירתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה שהיא לא בחירה חופשית. אין מכריח לא עליהם ולא מונע מהם, כמו שהתבהר בתורה האמיתית. המבאר את זה העניין באומר. עכשיו הוא מביא שבעצם הרעיון של הבחירה החופשית, העיקרון של הבחירה החופשית, כתוב בתורה. אתה מקשיב? אתה מקשיב? טוב, אחר כך יש בוחן על כל השיעור. כן. המבאר את זה העניין באומרה. מה אומרת התורה? הנה, הן האדם, תראו, אני אקרא את הפסוק כפי שהרמב״ם מפסק אותו, זה קצת חידוש. הן האדם היה כאחד, פסיק, ממנו לדעת טוב ורע. זאת אומרת, מה זה האדם היה כאחד? שהאדם הוא מיוחד. כן? הוא כבר בער על תרגום בפירוש, שהרצון בו ממנו לדעת טוב ורע. רוצה לומר שהוא היה אחד בעולם. כן? הן האדם היה כאחד. יש רק האדם שיש לו הייחודיות הזאת. שמה? שממנו לדעת טוב ורע. שהוא מעצמו בוחר בין הטוב לבין הרע. רצוני לומר, מין שאין כמו מין אחר שישתף עמו בזה העניין אשר נמצא בו, והוא שמעצמו ומנפשו ידע הטוב והרע ויעשה איזה מהם שירצה ואין מונע לו מהם. ואחר שהוא כן, אפשר שישלח ידו ויקח מזה ואכל וחי לעולם. או? מה? הפסוק. ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ואכל, ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. והרמב"ם שינה קצת את הפסוק. בסדר? ויאמר השם אלוהים, אני מביא לך את תחילת הפסוק, הרמב"ם גם לא הביא את תחילת הפסוק, אז אני מביא לך, אני מנדב לך את הפסוק בשלמותו. ויאמר השם אלוהים, הן, האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. כן, מדובר שם אחרי אכילת עץ הדעת, לכן, הקדוש הוא אומר, עכשיו שהוא אכל מעץ הדעת, כי הרי שהוא יכול לעשות את זה בבחירתו, אז עכשיו הוא יאכל גם מעץ החיים וחי לעולם, וישלח הוא השם אלוהים מגן עדן, כדי שהוא לא ייקח מעץ החיים, כן? ואת חרב, ואת לעת החרב הנתפכת, לשמור את דרך עץ החיים. זאת אומרת, בלי להיכנס לפרטים של המשמעות של מה זה עץ החיים, ומה זה הלהת החרב המתהפכת, ומה זה גן עדן וכו', אבל פה העיקרון, מה שמעניין את הרמב״ם זה העיקרון, שהאדם הוא בעל בחירה חופשית. כלומר, זה לדעתו מה שהכתוב הזה אומר. אגב, שימו לב שזאת קריאה מאוד מיוחדת בפסוק, אי אפשר לקרוא את הפסוק אחרת לגמרי. איך רגילים לקרוא את הפסוק? הן האדם היה, כאחד ממנו, לדעת טוב ורע. נכון? כאחד ממנו, כאילו שהקדוש ברוך הוא מדבר עם החברים שלו, ואומר, האדם הוא כמונו, לדעת טוב ורע. ברור? זאת קריאה מסוכנת, נגיד, בעיניו של הרמב״ם, לכן הוא עושה, גם האונקלוס, הם עשו שמיניות באוויר, כדי לצאת מן הסכנות שמתלוות לקריאה הזאת בפסוק. כן? מה, את הפסוק הזה? אני חושב שהוא מסביר אותו דבר. למה? איך אתה, איך הוא מסביר מאורי נבוכים, לפי זיכרונך? שמה הוא אומר? שמה? לא, מה פתאום? מה פתאום? אתה מדבר על צלם אלוהים שם, אז משהו אחר. אתה מדבר על הפסוק, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם דמות אבניתו, זכר ונקבה, ברא אותם. זה פסוק אחר. זה פרק ב' פסוק כף וו. נכון? פה אנחנו בפרק ג' פסוק כף ב'. מה הקשר בכלל? זה פרק א', זה פרק ג'. וגם אם זה היה אותו פרק, זה אפילו לא אותו פסוק. ששם זה כף וו, זה כף ב'. שלמרות ששניהם יש כף בהתחלה, אבל הוו והבית מבדילים זה מזה. ברור? טוב. עכשיו, זה לא שאין קריאות אחרות. אפשר לקרוא את זה אחרת, אבל אז זה דורש להכניס מרכיבים מדרשיים או אפילו קבליים, שהרמב״ם יש לו נטייה לברוח מהם, היא סיבות השמורות עמו, זה כבר קשור להשקפתו עולמו הכוללת של הרמב״ם. בסדר? אבל הגנוסטיקאים, להבדיל בין התמי לתור, השתמשו בזה הרבה. עכשיו, שימו לב רק לעוד דבר מאוד חשוב. הבחירה החופשית, לפי הרמב״ם, זה מעלה באדם או זה חיסרון באדם? שאלתי שאלה, האם לפי הרמב״ם הבחירה החופשית זאת מעלה או זה חיסרון? למה זה מעלה? איפה לקחת את זה? אני רוצה הוכחה. זאת עובדה, אתה אומר. העובדה הזאת היא דפקטיבית או שיש לה מעלה? אני חושב שהוא רואה בזה חיסרון. כלומר, בעוד שאנחנו מורגלים מאז ימי הרמח"ל, לחשוב שהבחירה החופשית זה הביטוי לצלם אלוהים שבאדם, צריך לזכור שאצל הרמב״ם זה לא ככה. אצל הרמב״ם זה שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, זה דווקא רע, כי הוא יכול לבחור ברע. בסדר? כשהוא מביא שהתורה דיברה שיש לאדם בחירה חופשית, איזה פסוק זה? זה פסוק שמדבר על החיסרון של הבחירה החופשית. ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. זה החיסרון, ואכן צריך לגרש אותו מגן עדן. נכון? זאת אומרת שלפי הרמב״ם אי אפשר לקחת את הבחירה החופשית בתור מעלה. מה? למה הוא נתן לנו את זה? לא, הרמב״ם הרי לא מעריך את האדם בתור מרכז הבריאה, כידוע, כן? יש המלאכים הרבה יותר גבוהים מן האדם. למה הם יותר גבוהים? אומר הרמב״ם, כי יש להם שכל יותר מאיתנו. כן? הם משכילים את האלוהות יותר ממה שהאדם משכיל. אז זה מה שמודד את המעלות בין הנמצאים. המדרגה של דעת אלוהים. וכיוון שהאדם הוא נמצא בעולם ארבעה יסודות, במקום מאוד נמוך, אז אין מה לצפות ממנו. ברור שתהיה לו בחירה חופשית בין הטוב לרע, כי זה המקום שהוא נתון בו. ואל הרע הצמוד אל החומר התחתון. ברור? כן. חס ושלום. הרמב"ם אומר שהשם טוב. הוא לא עשה רע. אלא החומר, אומר הרמב"ם, יש לו היעדר צמוד אליו. למה יש היעדר צמוד אל החומר? כדי שהחומר יעבור מצורה לצורה. אם לא היה היעדר נצמד אל החומר, אז הצורה הייתה קבועה בחומר ושום דבר לא היה משתנה. אז לשם ההשתנות היה צורך בדבר הזה. זאת לא מחשבה של הרמב״ם. זה מחשבה של הרב קוק, מה שאתה אומר. ברור? אני לא נגד זה שאנחנו נאמץ את דעת הרב קוק, אני רק אומר, לשם ההגינות האינטלקטואלית, צריך לדעת שהרבה רעיונות שאנחנו מאוד מאוד מורגלים אליהם, יש להם היסטוריה לרעיונות האלה. אצל הרמב״ם זה לא היה. בסדר? רק בדרך אגב לך. עכשיו, בכל זאת, יש בו שאלה עדיין. היכולת הזאת של האדם לבחור, הרמב״ם לא הסביר לנו בשום מקום מאיפה היא באה. כן? כלומר, איך יכול להיות שבתוך הטבע, שהוא כל כולו חוקיות ברזל, יש איזה גורם בלתי תלוי? זה פלא. זה נס בעצם. נכון? אתם מבינים מה שאני אומר? זה נס שבתוך עולם שכל כולו נתון לחוקיות ברזל, יש מרכיב עצמאי. ואת זה הרמב״ם לא הסביר בשום מקום. וכאן אנחנו מוכרחים, על מנת לשמור על ההיגיון של הדברים, להניח שהבחירה החופשית של האדם באה ממקור הרבה יותר אילאי מאשר הטבע. זה בא למעלה מן הטבע. אז זה מאוד נוח לי לומר את זה. הרמב״ם, תזכרו, לא אמר את זה. הלאה. ואחר. אבל אז יוצא שדבר שהוא מובן מאליו אצל המקובלים, הופך להיות מיסטיקה אצל הרמב״ם. אנחנו מודעים רק לכל הבריאה,
אנחנו מודעים רק לעצמנו, אנחנו יודעים שרק אצלנו יש בחירה חופשית,
ככה אנחנו חושבים. אנחנו אומרים במציאות, תגיד, לתפוחי אדמה יש בחירה חופשית?
לא יודע, לא מכיר אותם.
אני כן.
דיברתי בשפה שלהם.
אין להם שפה.
אני יודע.
והרי היה שכאשר אדם מאבד את כוח הדיבור, הופך להיות תפוח אדמה בעצמו. קוראים בזה צמח. נכון? זאת אומרת, אנחנו יכולים לבחור, בגלל שיש בתוכנו תפוח אדמה, אנחנו יכולים גם לדעת מה תפוח אדמה חושבים. מבין? למה? אתה אוכל תפוח אדמה. לפעמים אדם מרוב שאוכל תפוח אדמה, הופך להיות בעצמו צ'יפס. צ'יפסית, צ'יפסית, לא טיפשית. כן. אבל גם אני תפוח אדמה במידת מה. זאת אומרת, גם אני אכלתי תפוח אדמה. זה
מקום אחר.
אז זה לא דיבור. אם כי, אתה רוצה לרמוז למה שכתוב בפרק ב' של בראשית פסוק ה', נכון? נכון? מה שאתה רוצה לרמוז. וכל, שיח השדה, טרם יהיה בארץ. מה זה שיח? למה הצמח הראשון שמוזכר יחד עם האדם הוא שיח? שזה דיבור. נכון? ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. נעמי שמר, עלי השלום. ואחר שהתחייב זה במציאות האדם, עכשיו אנחנו יודעים למה נעמי שמר נפטרה לפני שנה, כדי שהיא לא תראה את ההתנתקות. ואחר שהתחייב זה במציאות האדם, ועד כאן הרמב״ם מסכם מה שהוא סבר עד עכשיו, אי אפשר לפתוח פה איזה חלון, הכל פתוח. מה? אז למה אתם לא מפעילים את המזגן? פשוט אנחנו מתייבשים פה. ואחר שהתחייב זה במציאות האדם, רצוני לומר שיעשה בבחירתו פעולות הטוב והרע כאשר ירצה, אם כן, יתחייב ללמדו דרכי הטוב והרע, ושיצווהו ויזהירהו ויענישהו ויגמלהו ויהיה כל זה יושר. וכן ראוי לו להרגיל לעצמו בפעולות הטובות, עד שיהיו לו המעלות, יתרחק מהפעולות הרעות, עד שיסורו ממנו הפחיתויות, אשר נמצאות איתו. ולא יאמר שאין בעניין שאינן יכולות להשתנות, כי כל עניין אפשר להשתנות מן הטוב אל הרע ומן הרע אל הטוב, והכל בבחירתו. ומבנה זה העניין, זכרנו כל מה שזכרנו מעניין המצוות והעבירות. כן? כלומר, הרמב״ם פה חוזר לנושא הכללי של הספר. מה הנושא הכללי של הספר? מה הנושא של ספר שמונה פרקים? המוסר, נכון? המוסר. והספר הזה, שמונה פרקים, הוא הקדמה לאיזה ספר? למסכת אבות. למה צריך הקדמה למסכת אבות? כי במסכת אבות יש רק המסקנות, אבל התיאוריה שלפני המסקנות האלה, רבותינו לא כתבו, אז הרמב״ם כותב. מה הוא כותב? הוא מסביר לך, מהם הדברים שהם הבסיס של המוסר. אחד הדברים שהם בסיס המוסר, זה הבחירה החופשית. אם אין בחירה חופשית, אי אפשר לתבוע מהאדם להתנהג באופן מסוים. אתה בטוח שזה מקרר? והנה. מה? חמש דקות. בסדר. כן. והנה, זה אומרים עוד חמש דקות, זה אחד נתקע במעלית. אבל אל תדאג, התקשרתי אליהם, אמרו תוך שלושה ימים הם באים. עכשיו, והנה נשאר עלינו לבאר. מה? זה כמו שאמרתי לאחד מראשי מועצת יש"ע, נו, מה אתה עושה כדי לעצור את זה? הוא אומר, אל תדאג, אני עכשיו בונה תוכנית. אמרתי לו, שבוע הבא יהיה לך תוכנית מצוינת, הצבא לא יוכל לעשות כלום. והנה, נשאר עלינו לבאר דבר אחד מזה העניין. עכשיו הרמב״ם נכנס פה לפרשנות של התנ״ך. וזה פה נקודה מאוד, יש פה כמה נקודות מאוד חשובות, שהן לא הכרחיות להבנת העניין, אבל הרמב״ם ראה לנכון. להביא פסוקים מהתנ״ך, שמקשים על רעיון הבחירה החופשית. אתה יכול לשבת. כן. והנה נשאר עלינו לבאר דבר אחד מזה העניין, והוא שיש מפסוקים יחשבו בהם בני האדם שהשם יתברך יגזור במרי ושהשם יתברך יכריח עליו. כן. יש פסוקים שמהם משתמע שהקדוש ברוך הוא גוזר במרי. נכון? אז עושה לי כן. הבנת מה זה לגזור במרי? מה זה? לא. מה זה מרי? כן, כלומר לעשות רע. כלומר, יש פסוקים בתנ"ך שמשתמע מהם שהקדוש ברוך הוא גזר על בני אדם מסוימים לעשות רע נגד רצונם. נכון? יש פסוקים כאלה? אז צריך לבדוק מה הפסוקים האלה אומרים. בסדר? אה? זה המשמעות של המילה מרי. זה סוג של רע, המרד. כן, מה? זה סותר את הבחירה החופשית. אז השאלה היא, במצבים האלה שקבעו לי שאני חייב לעשות הרע, אז אין לי בחירה חופשית, נכון? אז היא יכולה סותר את העיקרון של הבחירה החופשית. אז השאלה אם יש כלל לזה. כלומר, אתה אומר שלפעמים הקדוש ברוך הוא לוקח את הבחירה מן האדם. האם יש כלל? האם באמת זה נכון? האם יש מצבים באמת שקדוש ברוך הוא... והאם יש איזושהי חוקיות שנדע? כן? זאת השאלה שהרמב״ם שואל. כן. מה בלעם? הנה, דוגמה. בלעם, לכאורה, לא יכול לעשות שום דבר אחר. הוא רוצה לקלל, הנה הוא מברך. אז מה נעשה עם זה? כן? אז האם זה אומר, האם זה לא סותר את העיקרון, לכאורה שהרמב״ם קבע, שיש לאדם בחירה חופשית. שאלה יפה, לא? צריך לברר את זה. הרמב״ם נותן שתי תשובות שונות, אגב. כן? התשובה הראשונה היא לא מה שאמר, לא מה שאמרת. התשובה השנייה זה כן מה שאמרת. אבל בואו נראה את הדברים לגופו של עניין. כן? מה? נכון. למשל, דוגמה. אז גם זה קושיה. בסדר? אז יש לנו פה שאלה, גם על המרי, גם על הטוב, וכו'. בסדר? יש לנו פה שאלות. לכאורה, האדם הוא, לפי זה, עושה דברים רעים או דברים טובים שלא מרצונו. והדבר הזה סותר את העיקרון שהרמב״ם הגן עליו מתחילת הפרק, והוא שהאדם בן חורין. עד כאן ברור? כן. והנה, נשאר עלינו לבאר דבר אחד מזה העניין, והוא שיש מפסוקים יחשבו בהם בני האדם, שהשם יתברך יגזור במרי. ושהשם יתברך יכריח עליו. זה שקר. לא נכון. וצריכים אנו לבארם, כי הרבה מבני האדם התבלבלו בהם. שאפילו פסוק, למשל, במשלה, מאוד מאוד חזק. לב מלאכים ביד השם, לכל אשר יחפוץ יתנו. פסוק נגד הבחירה החופשית, יותר מזה לא מצאתי. אז אולי, אז זה אומר, כבר של המלאכת בחירה חופשית. איך אפשר להגיד דבר כזה? הנה, הרמב״ם אומר שכל הפסוקים שהבאת, שקר. לא הבנת את הפסוקים. טוב. אז בוא. אה? מי שלום?
שרון.
לפי הפסוק הזה, שרון, ממש קדוש. צריך לשים אותו על המזוזה. כן? כי זה כן, נכון? טוב. ומזה, עכשיו הוא מביא את הפסוקים אחד אחרי השני. האחד, מה שנאמר לאברהם, למשל, אדם יכול תמיד לבחור, למשל, אדם צמא, הוא יכול להגיד, האם אפשר לקבל כוס מים, או לא, הוא יכול גם לא לבקש, כן? כלומר, זה יש גם האופנים, כן? למשל, אם אדם משל נותן שיעור, זה, הוא צריך לחשוב, זה יפה שבאמצע השיעור הוא יצא כדי להביא לעצמו כוס מים, הוא לא יכול לעשות את זה, נכון? אף על פי שבאופן תיאורטי הוא יכול. כן. עכשיו, ומזה, הנה פסוק, מה שנאמר לאברהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. על מי זה נאמר? על המצרים, נכון? ידוע, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. נו, אז מה אתה רוצה? אחר כך לא מובן, ההמשך. וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי. מה זה דן? אתה גזרת עליהם. כן, בבקשה. אז עוד שאלה. בסדר, זאת שאלה. אבל קודם כל, עצם העיקרון שכאילו נגזר פה עליהם, לענות את זרע אברהם, ועוד לדון אותם. איך זה יכול להיות? אז בסדר, יש לנו שאלה נוספת, שהרמב"ם לא דן בה כאן. מה זה 400 שנה? הרי זה לא היה 400 שנה. זו שאלה, אני מוכן לתת שיעור רק על זה. למה 400 שנה? איפה זה לקוח? כן, מה? נכון, ויחסוך גם אותך, גם אנוכי אותך מחתולי, נכון? אז בסדר, הרמב"ם לא מביא את כל הפסוקים, הוא מביא קודם כל אחד. כן? פסוק, פסוק. תודה רבה. איך הבנת? איך אתה אדוני, 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 שהכל נהיה טוב. אם כבר הבאת, אז אני אכבד אותך, נשתה. טוב. ומזה מה שנאמר לאברהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אמרו, הנה, עכשיו קושיית המקשים. הלא תראה שגזר על המצרים שיחמסו זרע אברהם, ולמה אנשם? הלא, בהכרח, בגזרת השם יתברך, יתעלה, ישתעבדו בהם כמו שגזר עליהם. עד כאן קושיית המקשים שהרמב"ם מביא. אגב, יש תשובות רבות שנאמרו על זה, שלא כתשובה של הרמב"ם. בשביל הסקרנות נביא לכם את תשובת הרמב"ן. רבנו משה בן נחמן. הוא אומר שבאמת הקדוש ברוך הוא לא גזר עונש על המצרים, על זה שהם שיעבדו את ישראל, כי הם היו מוכרחים לעשות את זה. אלא הוא העניש אותם על זה שהם הגזימו. כלומר, קושי השיעבוד הוא לא היה הכרח. אגב, לפי זה מובן, הסיפור של 400 שנה. כי אם הם היו משעבדים לפי המידה שהקדוש ברוך הוא הסכים לה, אז באמת השיעבוד היה נמשך 400 שנה. כיוון שהם הגזימו, היה צריך לקצר את השיעבוד. ואז גם אלה היה צריך להניש אותם. מעניין. עכשיו אני רוצה להבין קצת את הדבר הזה. מה זאת אומרת שזה היה בסדר שהם שיעבדו את ישראל? אני אגיד לכם למה. הרמב"ן הולך לפי היגיון משפטי. אני מלך במדינה. יש איזשהו מיעוט אתני, זר, שרוצה לשמור על הייחוד שלו ומבקש להתארח אצלי. יש לי זכות לקבוע להם תנאים מגבילים לשהותם אצלי. מותר לי לדרוש מהם דברים שימנעו את השתלטותם על המדינה, את הפיכתם לרוב וכל מיני דברים כאלה. אני יכול לדרוש מהם עבדות, אבל בשביל זה אני המלך. או המדינה, לא משנה. אני יכול להגיד, אתם רוצים להיות אצלי? בבקשה. אבל יש תנאים. זה, כלומר, לפי הרמב"ן, הדבר הזה הוא עדיין בגדר, הייתי אומר, ההתנהגות הסבירה בין קיבוצים אנושיים זרים זה לזה. אבל, אם אתה מגזים, אתה רודף את אותו ציבור, אתה מענה אותו, אז זה כבר לא בסדר. לא? כלומר, זה סוציולוגיה פשוטה. אבל בואו נראה מה הרמב"ם אומר. עכשיו, זה היה הרמב"ן, כן? כדי שיהיה לכם ידיעה מה אומר הרמב"ן. מה אומר הרמב״ם? והתשובה לאלו, שזה העניין דומה, כאילו אמר השם יתברך שהנולדים לעתיד יהיה מהם מורד ועובד וחסיד והרע, וזה אמיתי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לך שלעתיד לבוא יהיו צדיקים ורשעים. אז אחד אומר, אז הקדוש ברוך הוא אמר שיהיו רשעים, אז אני אהיה רשע, כי צריך לקיים את דבר השם, שאמר שיהיו רשעים. איך אמר פעם הרב שלמה אבינר? צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל מצווה להתנדב. זה, לא חייבים. או במילים אחרות, ריבונו של עולם, הוא יודע מראש, שכך סדר העולם, שתמיד בציבור האנושי, יש אנשים שבוחרים להיות צדיקים, יש אנשים שבוחרים להיות רשעים, אבל זה, לא, זה מצד הכלל ולא מצד הפרט. או נגיד את זה אחרת. הרמב״ם פה מחדש חידוש עצום. לכלל אין בחירה. כלומר, הבחירה החופשית היא סגולתו של היחיד ולא של הכלל. לא. מה? נכון. הכלל הוא לא מורכב מיחידים, מצטער. היחידים שייכים לכלל. אבל הכלל יש לו דינמיקה משלו. יש אפילו מדע שחוקר את זה, קוראים לזה סוציולוגיה. מה הסוציולוגיה חוקרת? את ההתנהגות של הציבור האנושי, לא של הפרט. כלומר, אתה יכול מראש לצפות התנהגויות של ציבורים אנושיים, אתה לא יכול לצפות את התנהגותו של היחיד. לאיזה מחנה הוא יחליט להשתייך. נכון? זה דבר ידוע. כל סוציולוג יודע את זה. אגב, זה אפילו נכון בתחום של חלקיקי היסוד. אתה יכול לצפות מראש תנועה של אלקטרונים, אתה לא יכול לדעת מה תהיה התנועה של אלקטרון ספציפי זה. נכון? כביכול יש בחירה חופשית לאלקטרון היחיד, למרות שלמסה של האלקטרונים אין בחירה חופשית. זה מה שנקרא תורת הכאוס, כן? שהיא פיתוח של תורת הקוונטים. כן. אתה אמרת דבר שהוא קשה. אמרת, הרמב״ם סותר את הרב קוק ואת רב נחמן מברסלב. אני יכול לקבל שהוא סותר את רב נחמן מברסלב? עכשיו תסביר לי, אז אני רוצה להבין. אמרת שהוא סותר את הרב קוק, דבר שסתם ככה קשה לי, כי אני יודע למה זה קשה. כי הרמב״ם תמיד צודק, וגם הרב קוק תמיד צודק. אז יש פה איזו סתירה פנימית, אבל עכשיו תסביר.
הרב קוק אומר שהאדם מתגדל,
כן. נכון. 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 עכשיו, זה הקושי על הרמב״ם, מהרמב״ם על הרב קוק, עכשיו על הרב נחמן, בבקשה. זה הרמב״ם אומר את זה. זה הרמב״ם אומר את זה. זה הרמב״ם מלכות תשובה אומר את זה. לכאורה יש סתירה בתוך הרמב״ם. איך הרמב״ם אומר שאין השפעה, שאין בחירה לכלל? הרי הוא אומר גם שיחיד יכול לעשות את העולם כולו. בסדר? טוב, בוא נתחיל מהקושי על הרב קוק. אכן יש הבדל. אני רוצה לקרוא לך מה שאומר הרב קוק בספר אורות. נא להכיר, ספר אורות של הרב קוק, בעמוד למתת. כותב רבנו הגדול כדברים האלה. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. כלומר, אתה רוצה לראות את הפעולה של הטבע, אתה רואה יותר את הפעולה של הטבע בכלל מאשר בפרט. הפרטים הינם יותר חופשיים, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר, אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. שמת לב למילה שהרב קוק השתמש בה הרבה פה? המילה יותר. כלומר, זה יותר חופשי בפרט, יותר טבעי בכלל. כלומר, הרב לא מקבל פה את ההגדרה החתוכה של הרמב״ם בזה. למה? למה ההבדל הזה בין הרב קוק לבין הרמב״ם?
ההבדל
לא יודע, ולמה שיהיה הבדל בזמן, כלומר. הרב אומר את זה על כל התקופות. אני אגיד לך מאיפה זה בא. זה בא מפני ההבדל במעמד של הבחירה החופשית בין הרמב״ם למקובלים. אצל הרמב״ם הבחירה החופשית זה לא מעלה. נכון? ולכן הכלל, שהוא יצירה יותר אלוהית, שם אין בחירה חופשית. אצל המקובלים, הבחירה החופשית יש לה מקור מאוד גבוה, זה במין האינסוף ברוך הוא. לכן ככל שאני עולה במעלות, מוכרח להיות איזשהו רושם של הבחירה החופשית גם בספרות עליונות מאוד. לכן באמת צדקת, יש הבדל בין הרב קוק לרמב״ם בזה. בסדר? עכשיו, מה נעשה עם הסתירה הפנימית בתוך דברי הרמב״ם? שבהלכות תשובה, הרמב״ם כתב שהאדם צריך לראות את כל העולם כולו, חציו חייו, חציו זכאי, ואז יוצא שאם עשיתי זכות אחת, איתתי את כל העולם כולו לזכות, ואם עשיתי חובה אחת, איתתי את כל העולם כולו לחובה. נכון? זה נכון. אבל זה שכל העולם כולו הגיע למצב שהוא חצי-חצי, זה לא היה בבחירה חופשית. בסדר? זה ההבדל. עכשיו, ייתכן באמת שרבי נחמן ברסלב הוא באמת עוד יותר קיצוני מהרמב״ם בנושא הבחירה החופשית. יכול להיות. כן, יש פה ספר ליקוטי מוהר"ן? אל תגידו לי שלא. במכון מאיר, בכל מקום ככה, מסתירים פה ליקוטי מוהר"ן, פה תניא וזה, כן? נאמר לכם ככה. אני חושב שיש איזה אחד שם. תראו, בסוף ספר ליקוטי מוהר"ן מסופר, יש שם כמה סיפורים על רבי נחמן. אז אומרים שפעם אחת הוא שמע את התלמידים שלו מדברים על הבחירה החופשית. ואז הם שאלו אותו, רבנו, מה זה הבחירה החופשית? ואז הוא אמר להם, זה כיפשוט שהאדם עושה מה שהוא רוצה. ככה נער רב נחמן. ואז רבי נתן, תלמידו, אומר, כתבתי זה בגלל שרוב בני אדם מייאשים עצמם מפני שאינם מאמינים בבחירה החופשית. זה מוחלט אצל רבי נחמן. טוב, בואו נחזור לעניין. לכן אומר הרמב״ם, והתשובה לאלו, שזה העניין דומה כאילו אמר השם יתברך, שהנולדים לעתיד, יהיה מהם מורד ועובד, וחסיד ורע. וזה אמיתי, ולא מפני זה המאמר התחייב פלוני הרע להיות רע, ולא פלוני הצדיק להיות צדיק על כל פנים. אבל כל מי שירצה מהם להיות רע יהיה בבחירתו, ואילו היה רוצה להיות צדיק היה יכול ואין מונע לו. וכן, כל צדיק וצדיק, אילו היה רוצה להיות רע, לא היה מונע לו מזה. כי הדברים שאמר הקדוש ברוך הוא לא אמרם על איש ידוע, עד שיאמר כבר נגזר עליו. ואומנם באו הדברים לכלל, ונשאר כל איש ואיש בבחירתו, בעיקר יצירתו. וכן, כל איש ואיש מן המצרים אשר חמסו ועינו אותם, היה בבחירתו שלא יחמסם אילו היה רוצה. כי לא נגזר על האיש בפרט שיחמסם. זאת אומרת, אם אתה תשאל את עצמך, האם השעבוד של העברים במצרים היה מוכרח? התשובה היא כן. ואפשר אפילו להסביר, לתת את זה בהסברה רציונלית. כלומר, הגזרה האלוהית היא בעצם גם יכולה להיות רציונלית. כלומר, אם גר יהיה זרעך בארץ עולהם, התוצאה הטבעית היא ועבדום ואינו אותם. כי לא ייתכן שאיזשהו מיעוט לאומי ישמור על ייחודו בתוך חברה גדולה ממנו, ושהחברה הזאת לא תתגונן מפניו באיזושהי צורה. בין דמוקרטית, בין לא דמוקרטית, בין חוקית, בין לא חוקית, אבל זה יקרה. לכן, אם גר יהיה זרעך בארץ עולהם, לא ייתכן שלא יעבדום ויענו אותם. זה הכרחי. לכן אומר הרמב״ם, מה אתה רוצה? איך אפשר? מבחינה סוציולוגית, שישראל לא ישועבדו. אבל כל מצרי ומצרי בפני עצמו, הוא יכול להחליט האם הוא ישתתף במשחק או לא. כשאתה במערכת דורסנית שאומרת לך גרש יהודים, אתה באופן פרטי יכול להגיד, אני לא משחק למשחק. אבל אני לא אצליח לעצור את המהלך. אף אחד לא ביקש ממך לעצור את המהלך, ביקשו ממך להיות בן אדם. לשמור על החירות, על מה שמאפיין אותך כאדם. דהיינו, הנאמנות למצפון. וזה אתה יכול תמיד. ותאכל אותה בשביל זה, תשב בכלא, שלושה שבועות, מה זה שלושה שבועות כלא, אפשר לחשוב. כן? יורדו אותך את הדרגות, אז מה? אבל אתה הצלת את הפרצוף המוסרי של המדינה לדורות הבאים. יאמר שהיה מישהו שלא שיחק את המשחק. לא יודע למה זה יוצא לי עוד פעם. טוב. אז זה מה שאומר כאן הרמב״ם. כל מצרי ומצרי לא היה חייב להיות שותף לדבר הזה. למה שהוא לא חושב על המהלך הכללי? מי? המצרי? מי אמר שצריך זה יעזור? עושים דברים רק בי שהם עוזרים? או עושים דברים בי שהם... יש דברים ש... מה, פה זה נבלה, אני לא עושה. היה משל איזה גוי אחד, לא, יהודי אחד, קראו לו ינוש קורצ'אק, שמעת עליו? ינוש קורצ'אק, אדם באמת גדול, עזר לקבוצה של ילדים מסכנים בפולין, יתומים בשואה. כיוון שהגיעו אותם רשעים, העלו את כולם על הרכבת ואת ינוש קורצ'אק. הרגע האחרון, קצין אס-אס, אומר, רגע, אתה ינוש קורצ'אק? אומר, כן, זה אני. הוא אומר, שמע, כתבת ספר יפה, צא מהרכבת. כן? הוא אמר, בלי, כתבת ספר יפה, מאוד נהניתי מהספר שלך, אני לא רוצה שתעלה. אז הוא ענה, לא כל אחד נבל ונסע עם הילדים, ונהרג. שאלה אחורה היא, מה הוא הרוויח? הילדים לא הרוויחו כלום, הוא לא הרוויח כלום. למה הוא עשה את זה? כי אם הוא היה קונה את החיים שלו במחיר הנבלה הזאת, החיים שלו לא היו שווים. מובן? למרות שהוא לא עצר את המכונה. ואז זוכרים אותו לדורות, כולל בשיעור הזה. טוב. וזאת התשובה. בואו נמשיך ברמב״ם. לכן, אגב, מי שישתתף בגירוש, צריך לחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? הוא צריך להתחרט. מה זה להתחרט? לא להגיד, אני מצטער שעשיתי. אתה יודע, זה כמו שאתה יכול, אומר, אחד, אני אתן לך סתירה ואני לך סליחה. אתה לא מתכוון לרצות, כי אתה חושב שטוב שאתה סתירה. לא, אתה צריך להצטער שלא סירבת פקודה. ולומר לעצמך, אם הייתי במצב דומה, עכשיו הייתי מסרב. כל הזמן שלא הגעת לזה, לא עשית תשובה. צריך לזכור את זה. כן. יש למטה המכונית שהשבק מחכה. טוב. אבל מה לעשות? החובה המוסרית היא התובעת את זה מאיתנו. ושלא יספרו סיפורים, הרב שלי אמר ככה והרב שלי אמר ככה. נראה אותך שמה. בפני בית דין של מה, תגיד הרב אמר לי, כן? ולך לא היה שכל, לא היה מוסר, לא היה מצפון. טוב, וזאת התשובה בעצמה נשיב על אומרו. עכשיו אני ממשיך ברמב״ם, שמתם לב. כן, וזאת התשובה בעצמה נשיב על אומרו. הנך שוכב עם אבותיך. האמתי היה איזה קצין אחד, דתי. אחרי שדיברתי איתו, התחיל לבכות. הוא אמר לה, מה, באמת אני חלק לעולם הבא? אני הרגתי מחבל. אז אמרתי לו, טוב, תצטרך להתגלגל. הביתי לו פסוק שאומר את זה. טוב, וזאת התשובה בעצמה, נשיב על אומרו, אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר. אחורה זה גם פה, יש שאלה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תדע לך שאחרי שתמות, העם יעבוד עבודה זרה. מה זה? איפה הבחירה החופשית? שאין לפרש בין זה, ובין אומרו, כל מי שיעבוד עבודה זרה יעשה בו כך וכך. זאת אומרת, זה אותו דבר, זה כאילו אומר, ודאי שיהיו כאלה שיעבדו עבודה זרה, ויקרה להם כך. שאם לא יימצא לעולם מי שיעבוד אותה, תהיה הפחדה לבטלה, ויהיו הכללות כולן לבטלה. וכן, העונשים אשר בתורה. אין לנו לומר, כאשר מצאנו דין סקילה בתורה, שזה שחילל שבת היה מוכרח לחלל. כי יכול להיות שאף אחד לא יחלל שבת, ואז אף אחד לא יסכל. ולא מבני הכללות שבאו בתורה, נאמר שאשר עבדו עבודה זרה וחלו עליהם הכללות ההן שנגזר עליהם לעובדה. אבל בבחירתו עבדה כל מי שעבדה וחל עליו העונש. כמו שנאמר, גם הם מה בחרו בדרכיהם וגומר, גם אני אבחר בתעלוליהם ומגורותם אביא להם. טוב, זה לכאורה מאוד פשוט. אנחנו נראה בהמשך הדברים שבכל זאת זה לא כל כך פשוט. מה שאומר הרמב״ם, ובזה נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. שלום. Yeah, I'll be תודה רבה.